הכל חי אונליין 93fm.co.il הבוקר עם אריאל ברמן. בוקר טוב לכם. אחרי לילה קשה בדנמרק, בו אירוע, אירה פיגוע מחוץ לבית כנסת יהודי, נהרג מאבטח יהודי ששמר על חוגגים בבר מצווה, וזה קורה שעות לאחר פיגוע אחר שמתרחש שם באירוע בבית קפה, גם שם נרצח אדם אחד. אז הנה זה מגיע גם לשם, ובעיקר השאלה שמטרידה אותנו זה איך החיים היהודיים יראו וימשכו בעת הזו. עוד מעט נשמע את הקולות משם. גם נעסוק בעניינים פוליטיים כמובן. נבדוק מה מצב המפלגות, מה מפת המפלגות בתחילת השבוע הזה. וגם על העובדים שמחליטים לשבות כהזדהות עם עובדי קיל אלה המפוטרים. האם יפוטרו והאם ראש הממשלה מתערב בעניין מספיק. גם קצת על מזג האוויר הצפוי והמועצת שלנו שתתכנס כדי לדון בנושאים החשובים במיוחד, ועוד עניינים ככל שנספיק הבוקר הזה. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. אנחנו רוצים לפתוח עם מה שהראה בדנמרק. שלמה אוריזל כתבנו לענייני חוץ, בוקר טוב.
בוקר אור.
בוא נתחיל מהאירוע הראשון דווקא, מתי זה הרע?
האירוע הראשון הרע אתמול אחר הצהריים בבית קפה בקופנהגן בירת דנמרק, כשמחבל ירה לעבר אנשים שהתקהלו שם משמוע הרצאה מעיתונאי שוודי שעשה בעבר קריקטורות על מוחמד. היה שם גם שגריר צרפת באירוע. אדם אחד נהרג, עוד כמה נפצעו. צריך לומר שהאירוע שם מסתיים בנס, כי אם מחבל היה נכנס לתוך בית הקפה ומנסה לראות באנשים שבתוכו, המצב שם היה הרבה יותר קשה. לפי המשטרה הדנית, המחבל שם ירה 200 כדורים, כך שבאמת נמנע שם.
אז איך, מה מנע ממנו את הכניסה? הוא פשוט לא הצליח טכנית, או שהוא נרתע?
יכול להיות גם רתיעה, וגם רתיעה, וגם העובדה שהיו שם מאבטחים. המאייר הזה הלך בדרך קבע עם מאבטחים, ולכן זה מה שכנראה מנע ממנו את המשך הפיגוע. בכל מקרה, כמה שעות לאחר מכן, אנחנו מדברים על שעה 1:30 בלילה, שעה בהחלט מאוד מאוד מאוחרת, אבל ב-1:30 בלילה בערך היה טקס בר מצווה בבית הכנסת הגדול בקופנהגן. היו שם כ-80 אנשים, הגיע מחבל, לא ידוע כרגע אם זה אותו מחבל או שזה מחבל אחר, ירה שם על המוות בשומר היהודי, במאבטח היהודי של בית הכנסת, ונמלט. המשטרה רדפה אחריו וירתה בו למוות. לא ברור אם זה אותו מחבל מהצהריים, מוקדם יותר, שהיה גם כן בבית הקפה שם, אבל המחבל שירה למוות ביהודי שם בבית הכנסת נורא למוות.
אוקיי, מה זה אומר לגבי ההתנהלות של היהודים?
תראה, יחסית דנמרק היא המדינה בעלת המשטר הכי קפדני באירופה כלפי מהגרים. שם יחסית אחוז די יפסי של מהגרים, מתוך 10% מוכלוסת המדינה עם מהגרים, אבל 5% מתוכם הם מהגרים מערביים, מפולין או מרומניה, מדינות כאלו בתוך אירופה. 5% בלבד הם ערבים, מוסלמים. המשטרה הדנית מאוד מקפידה על סדר ומשטר, כך שהיהודים יחסית מוגנים, אבל הם תמיד היו עם יד על הדופק, אתה רואה גם את העובדה שהיה שם מאבטח בפתח בית הכנסת, כך שהיהודים כן חששו, הם ידעו שזה אמור להגיע יום אחד אחרי שם גם מה שהיה בצרפת ובבלגיה.
זאת אומרת, הם לא מאוד הופתעו ממה שהרה.
לא, אני חושב שהם בשום מדינה באירופה, היהודים לא יופתעו מפיגועים. תמיד אתה רק כמובן לא יודע מאיפה זה יגיע ומתי זה יגיע, אבל יהודים בהחלט בכוננות שם, הכוננות עלתה בכל הקהילות היהודיות באירופה. אני יודע שבשבוע האחרון הסוכנות העבירה הדרכה בכמה מדינות באירופה, גם לשלוחי חב"ד, לרבנים, לכל מיני קהילות, הדרכה ביטחונית, מה לעשות, אם וכאשר וכיצד למנוע פיגועים בעתיד, כך שאנשים כן עם הדופק, אבל אתה יודע, לפעמים הצבים כבר מתוחים תקופה ארוכה ומתפוגגים בשלב כלשהו, כשאתה רואה שלא מגיע שום דבר, אז זה מגיע בשעה כזו או אחרת.
אוקיי, אז בינתיים אנחנו עוד לא שומעים קולות המוניים משם, שאומרים, זהו, נשבר לנו, אנחנו רוצים לעלות ארצה.
בינתיים לא, הקהילה היהודית שם היא גם קטנה מאוד, 7,000 יהודים בסך הכל, זו מדינה מאוד, מדינת רווחה מאוד מפותחת, זו נחשבת המדינה המאושרת בעולם, ככה קו הדוח של האום, כך שבאמת ליהודים לעבור משם לארץ, זה משהו קצת הרבה יותר מורכב ומסובך, מאשר ליהודים מצרפת, שגם אולי הכלכלה שם לא משהו, וגם יש להם המון שכנים מוסלמים, שם בהחלט הנתונים שונים לגמרי, אבל אני מניח שזה יגיע, ואגב, אתמול פורסם ש-11,000 יהודים מצרפת מתכננים להגיע לארץ, מדובר בעלייה ממש דרמטית של פי 5 או פי 6 ממה שהיה בשנים קודמות. בטח נראה את זה גם שם, ונראה את זה גם משם מדינות סקנדינביה, אבל לא בצורה כל כך דרמטית, כי בכל זאת זה אירוע ראשון, והמשטרה יחסית כן הצליחה להשתלט על אירוע. הצבא הדני נפרס היום בדרג דנמרק וגם בערים נוספות, גם בגבולות עם גרמניה ושוודיה, שהם מדינות שבהם יש המון מאגרים, והם מפחדים שגם מחבלים יברחו מדנמרק לשוודיה ולגרמניה, וגם מחבלים אחרים יגיעו מהמדינות האלו לשם, כך שהביטחון שם יחסית גבוה, אבל בכל זאת הפחד משתק, והפחד הוא זה שבסופו של דבר מניע את האנשים לקבל החלטות שיחתכו את ההמשך שלהם.
אוקיי, אני מקווה שבהמשך נצליח גם לדבר עם מישהו משם, אנחנו קצת מתקשים כעת להשיג אותו, אנחנו מודים לך על הדיווח הזה, שלמה ריזל, נעשה עכשיו הפסקה קצרה, כבר נשוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב למתי גולדשטיין, מפקד היחידה הבינלאומית של זקה.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
ואתם בדרככם לשם.
אנחנו בדרכנו לדנמרק, נכון.
למה בעצם?
בעצם יש לנו שיתופי פעולה עם הקהילות היהודיות בעולם, למוכנות לאירוע משברי בקהילה, ואחד מהם, אחד הדוגמאות זה מה שקורה שם עכשיו. אנחנו הולכים לסייע להם בשתי אופנים. האופן הראשון זה כמובן להחזיר את הקהילה לרצף היום-יום, ולעזור להם לחזור לשגרה, והדבר השני, אנחנו כמובן נעזור להם עם הזירה עצמה, לאסוף את הממצאים, ולדאוג להביא לקבורה, כמה שיותר מהר את אותו יהודי.
כשאתם מגיעים לכזה מקום, איזה שיתוף פעולה יש לכם מצד הרשויות?
אז מצד הרשויות, אנחנו לא בונים על הרשויות, אלא יותר לקהילות היהודיות עצמם. ארגון זקה עמל במהלך כל השנה בקשר רציף עם הקהילות היהודיות. אנחנו עושים איתם אימונים משותפים של כל העניין של חסד של אמת וניהול אירוע משברי. ולצערנו הרב, אנחנו רואים שדווקא הצוותים שהאמנו הם אלה שבסופו של דבר הראשונים בזירה, זה היה גם לפני 6 שבועות בפריז, עכשיו עוד פעם בדנמרק. בסופו של דבר, ארגון זקה היום יש לו כמעט 30 סניפים בעולם, כבר הפכנו להיות מעין צלב אדום יהודי, ובסופו של דבר אנחנו שם כדי לצאת...
אבל גם שם יש לכם סניף?
נכון,
נכון.
אוקיי, לכמה זמן אתם מתכוונים לשעות שם?
זה אנחנו אף פעם לא יודעים, אנחנו נהיה שם כמה זמן שהקהילה תצטרך, נשתדל לתת להם את כל המענה שהם צריכים עם הניסיון שלנו, ובסופו של דבר לעבוד יחד, א', על מנת לאסוף את הממצאים ולקבור את אותו יהודי שנרצח, וב', לעזור לקהילה לחזור לשגרה כמה שיותר מהר.
אני מודה לך, מתי גולדשטיין, תודה. הרב יצחק לבנטל, שליח חב"ד בקופנהגן, בוקר טוב.
בוקר אור.
איך הבוקר הזה אצלכם?
כן, קצת קשה.
כמה חברים יש בקהילה היהודית שם בקופנהגן?
יש איזשהו 2,000 חברים, יש מסתם בסך הכל בין 5,000 ל-7,000 היהודים שגרים כאן.
והופתעתם ממה שהראה, או שזה משהו שחיכיתם לו במתח רב?
היינו, בוא נגיד, בוודאי נפגענו, אבל לא הופתענו.
לא הופתעתם?
אפשר, לא, לא יותר מדי.
למה? כי יש תחושה ברחובות ש...
לא כל כך ברחובות, אבל רק מסתכלים קצת על המצב, ומסתכלים מה שקרה בפריז, ומסתכלים איך הדברים מתגלגלים. ותראה, בינינו אנחנו דיברנו כבר מזמן, זה לא שאלה של מה, רק מתי. ולדעבננו זה הגיע, ולדעבננו יש אחד שנפטר.
אני מבין שמדובר היה באירוע, בר מצווה שהתקיים שם בבית הכנסת?
כן, בת מצווה, כן.
ובדרך כלל יש מאבטח באירועים כאלה דווקא, או גם בתפילות שבת יש מאבטח?
יש מאבטח כל פעם שהבית כנסת פתוח. ולאחרונה גם בבית חבד, כל פעם שיש פעילות בבית חבד יש לנו מאבטח. בגלל מה שקרה אתמול, אני ביום שבת, היה גם שוטרים בחוץ. השוטרים דווקא עמדו עם רובים, די מוכנים, אבל לא מוכנים מספיק.
יש תחושת אנטישמיות ברחובות?
ברחובות לא. ואני לא ראיתי, לא הסתובבתי כל כך ברחובות עכשיו, אבל אני היום, אני מאמין, כשאני מסתובב ברחובות, אני מסתובב עם כיפה. דווקא היא תחושה של תמיכה ואוהד ליהודים וליהדות.
זאת אומרת, אין תחושה, אין הרגשה של מי שמסובב עם כיפה שהוא עושה מעשה מסוכן.
לא, זה לא נכון. זה לא נכון. זה שאלה גם של איפה מסתובבים, והם מסתובבים ליד הערבים, אז יש בעיה.
אז כן, אתם מרגישים קושי לחיות כיהודים שם בקופנהגן?
כן, שאלה של גם איפה אתה גר, כן.
אז מה התחושות של היהודים שם?
זה קשה. זה, בוא נגיד, זה קשה. זה, יש, בוא נגיד, כמה נקודות כאן. יש את הנקודה של המשפחה שזה שנהרג, וכל החברים שלו, ושהוא בן אדם מאוד מוכר בקהילה. זה א', יש תחושה של משפחה שבחברים של הבת מצווה, שזה בוודאי, איך אומרים, קשה מאוד להם. ויש תחושה של בכלל הקהילה. וזה תחושה שצריך לחזק אותם.
אז מתי עולים ארצה?
עולי זה שאלה של בוודאי יהיה אנשים שיעלו ארצה. מזה אנחנו שליחים של חב"ד, ואנחנו רואים את עצמנו בתור מגויסים לעזור ליהודים כאן. אז כל זמן שיש יהודים כאן אנחנו יעזרו להם.
זאת אומרת, אתם האחרונים לחבות האור שמה.
כן, אבל אנחנו מאמינים ומקווים לביאת המשיח, כמו שמסתם שאמרתם שבחב"ד מדברים על זה, זה הסיבה,
אתם מחכים. כן, כמובן, באמת כולנו מחכים, אולי בחב"ד באמת מדברים יותר, וזה חשוב. אז כמה, אגב, בבית הכנסת למשל בשבת, עד כמה דתיים שם יש בקהילה?
בוא נגיד ככה, בשבת ביום, בוא נגיד הייתי שם היום בשבת, היו איזשהו 200 איש.
200 מי שמגיעים בקביעות לתפילות?
לשבת ביום, כן. ביום רגיל יש מניין כל יום. אבל...
זאת אומרת, הקהילה לא מאוד דתית בחלקה הגדול.
לא, לא. מסורתית.
טוב, יש עכשיו איזשהם צעדים מיוחדים שאתם יודעים שנעשים בעקבות מה שאירע?
היינו, בוודאי שכן, אבל עדיין אתה יודע, המצב מתפתח מדקה לדקה, עכשיו אנחנו לא בטוח, אפילו שהם גמרו עם החברה האלו, הם הרגו אחד, אבל אני מאמין שיכול להיות שעוד שניים, אני לא יודע בדיוק, אבל על כל פנים...
בינתיים יש איזשהם הנחיות מיוחדות לקהילה? מה, אולי לא לצאת מהבתים, או ש...
זה היה הנחיה לכל קופנהגן, היינו לכל האזור, מה שנקרא ה-Inner City, משתדל לא לצאת מהבתים במשך הלילה הזה. היו משטרה, הסתובבו עם רובים, היה הליקופטרים, חיפשו, עצרו כל מכונית.
היה מצב די, די כמעט מעצר על העיר.
כן, כעת אבל זה השתחרר מעט, אני מבין.
כן, כך אני מבין.
טוב, נקווה לבשורות טובות שיגיעו גם מאזורכם. אני מודה לך על השיחה הזו, הרב יצחק לבנטל, שליח חב"ד בקופנהגן, תודה רבה לך.
כל טוב, ביי.
לנושא אחר עכשיו, חבר הכנסת דני דנון, מפלגת הליכוד, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב, אריאל.
אתה גם שומע בטח את החדשות מדנמרק.
כן, אני שומע, רואים את התמונות, וגל האסלאם הקיצוני ממשיך, ולצערי הוא ימשיך בכל מקום. לא רק בחזיתות שלנו, אלא גם בצרפת, בדנמרק. ולכן אנחנו צריכים להבין שרוצים לעמוד איתנים מול הטרור הקיצוני, ולא לפחד לומר. יש כאלו, כמו נשיא ארצות הברית, שחוששים לומר שיש גל טרור אסלאמי. זו המציאות, צריך להתמודד איתה, לא לברוח ממנה.
מבין השורות, אני מבין שאתה פחות בעד עמדותיו של נשיא ארצות הברית, ויותר בעד נאום נתניהו בקונגרס, למשל.
בוודאי, אני חושב שהנטייה של חלק מידידינו להתעלם מהבעיות, ולנסות לפייס את אויבינו, זה לא עובד, אין מה לעשות, זה לא עובד. וגם זה מוכיח לנו שהוויכוח פה הוא לא על התיישבות, לא על התנחלויות, לא על ירושלים. אין בקופנהגן התנחלויות, ואין בקופנהגן סכסוך טריטוריאלי. יש שנאה קיצונית של אסלאם קיצוני, וזה המציאות שאנחנו צריכים להתמודד איתה. הגל הזה לא הולך להיעלם, ולכן צריך לפעול בצורה נחושה בכל העולם, גם באירופה, גם בארצות הברית, וגם בהתמודדות מול איראן. ולכן אני מגבה את ראש הממשלה בהחלטה שלו לנסוע ולהציג את המציאות כמו שהיא.
אוקיי, איפה אתה נמצא בקמפיין של הליכוד? כי האמת שבעיקר יש דגש על בנימין נתניהו, פחות רואים את חברי הכנסת.
אני מסכים איתך שעיקר הקמפיין הוא על המועמד לראשות הממשלה, וברור שהקרב כרגע זה בין בוז'י הרצוג לראש הממשלה נתניהו. אני פעיל מאוד בקמפיין, יום שישי הסתובבתי במקומות רבים עם צעירי הליכוד, אני מופיע במקומות רבים, אבל כמובן שברור לכולם ש... רואים את הרשימות, רואים שבמפלגת העבודה יש את זוהר בעלול, יוסי יונה, וגורמים פוסט-ציונים, ובליכוד, אני וחבריי, יש לנו ניסיון ועשייה מוכחת, אבל בפירוש הקרב הוא קרב מי יוביל את המדינה, האם זה יהיה בוז'י וציפי, או נתניהו והצוות.
והתחושה היא שאתם מבינים בליכוד שקולות כנראה מכיוון מרכז שמאל אתם פחות מצליחים להביא, אז אתם מנסים להביא את הקולות האלה מכיוון ימין, מהבית היהודי למשל.
זה נושא שהוא עדין, כי מצד אחד אנחנו באותו גוש, וברור לנו שנשב באותה ממשלה. מצד שני, אני אומר בכל מקום, חברים, אם לא נצביע למפלגות הגדולות, יכול להיות שנקום למחרת הבחירות בבוקר, ונמצא את עצמנו עם בוז'י וציפי, ונגיד מה עשינו. ולכן קודם כל צריך לדרוש מליברמן וכחלון תשובות ברורות, על מי הם הולכים להמליץ. אם הם לא מתחייבים להמליץ על המחנה הלאומי שהוביל את המדינה, אסור לאנשי המחנה הלאומי להצביע עבורם. ובתוך הגוש, בבית היהודי, אני כמובן קרוב בדעותיי לחבריי בבית היהודי, אבל מה יעזור לנו בית יהודי גדול אם בוז'י וציפי יובילו את הממשלה? נשב ביחד באופוזיציה, לכן צריך לחזק את הליכוד, ואנחנו עושים את זה בצורה מכובדת.
כן, אבל אם די ברור לכולם שאתם הולכים לשבת בסופו של דבר ביחד, אז אולי צריך למקד את האש דווקא לא לכיוון הידידים, אלא לכיוון השני.
לפי דעתי כרגע זה נעשה, ואני מקווה שבחודש הימים הקרוב נצליח לשמור על זה. זה נעשה בצורה מכובדת, כל צד מנסה למשוך יותר קולות אליו, אבל אין פה, כמו שאוהבים לומר, ירי בתוך הנגמש. אין פה סכינאות, אין פה מלחמה, כל אחד מנסה למשוך קולות, אבל בהחלט אני אומר, לגבי כחלון, ליברמן, מי שלא בא ואומר, אני מתחייב להיות בממשלה לאומית של המחנה הלאומי, אסור למי שנאמן לארץ ישראל, לתורת ישראל, לעם ישראל, לתת את קולו, בלי שהוא יודע שהקול הזה בעצם לא יוביל להקמת ממשלת שמאל.
אוקיי, כמה מנדטים אתה מניח שתצליחו להביא בסופו של דבר?
קודם כל אני לא שענן, אנחנו חודש זה הרבה מאוד זמן בפוליטיקה, הרבה מאוד דברים יקרו, אני מניח כרגע אנחנו עובדים בסקרים על 25 מנדטים, לפי דעתי עם התגייסות נכונה נוכל להקדים זאת, והשאיפה שלי שנוכל להקים ממשלה יציבה, ושלא ניגרר לבחירות עוד שנתיים, וגם שלא נעשה איזושהי קואליציה שישעתנז, שנאלץ לצרף גורמים שהם יכשילו אותנו, בדיוק כמו שקרה בשנתיים האחרונות, שהייתה ממשלה שיכשילה אותנו.
איזה תפקיד אתה רוצה בממשלה הבאה?
אני כרגע עובד שקודם כל תהיה ממשלה הבאה ברשות הליכוד, זה לא מובן מאליו. אחרי שננצח, אני אשמח שנדבר, כמובן שבתור חק בקדנציה השלישית כבר אני רואה את עצמי בממשלה, אבל קודם כל אני רוצה שננצח.
שאלה אם גם נתניהו רואה אותך בממשלה.
תראה, אני כרגע באמת אני לא נוגע בזה, לא עוסק בזה, זה בדרך כלל שפוליטיקאי...
אתה יודע, אבל אתה לא יכול לעסוק בזה, זה אוטוטו מגיע.
זה אומר שהוא עוסק רק בזה, אבל אני באמת לא עוסק בזה. אני כרגע עוסק שננצח, כי אני לא רואה את הניצחון.
לא, אבל אתה מבין אבל את השאלה שלי.
אני מבין, אבל ראש הממשלה, בהנחה שהוא ינצח, הוא יצטרך להרכיב ממשלה שמייצגת את הליכוד, ולפי דעתי הוא לא יוכל להתעלם מהקולות ומהכוחות שנמצאים בתוך תנועת הליכוד, אבל עוד חזון המועד.
אוקיי. זאת אומרת, אתה חושב שהוא יוכל לשים את העבר מאחור וללכת לדרך חדשה?
אני בטוח שכך, כמו שאני, למרות שהתמודדתי מולו, יודע כרגע לשנות מותניים ולחזק את הליכוד, אני מאמין שגם הוא יראה טובת הליכוד לנגד עיניו.
אוקיי. בהצלחה רבה, חבר הכנסת דני דנון, תודה על השיחה הזו.
תודה רבה ושבוע טוב.
בוקר טוב ליוסי יהושע, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות.
בוקר טוב.
אז המנהרות מגיעות לקמפיין, אם אני מבין. והאם השימוש בזה יכול לעשות טוב למי מהצדדים? זו השאלה.
את זה ימים יגידו, אבל בעיקר מנסים לבנות על הזיכרון הקצר של הציבור הישראלי, וזה מה שמטריד בסיפור הזה. כל אחד לוקח את המבצע הזה, מה שקדם למבצע ומה שהתרחש תוך כדי לזווית הנוחה לו, וחשוב היה לעשות סדר בדברים, כי אני לא רואה אף גורם ואף גורם שנטל חלק בסיפור הזה בין השרים בקבינט לבין פורום מטכ"ל וכולל הרמטכ"ל שיכול לצאת נקי מהסיפור הזה ולנופף באירוע מנהרות. ואם אתה רוצה, נתחיל מראש הממשלה שקיבל את הדוחות מדי חודש מראש אמן, ואכן הוא קיבל את הדוחות, אני יכול לומר לך שגם חלקם יצא לי לראות, כל חודש היה דוח סטטוס על המנהרות, כולל שר הביטחון שביקר במנהרות, ואני מזכיר לך לפני שנה אנחנו פרסמנו תמונה שלו בתוך אחת המנהרות, זו שהגיעה לעין השלושה ונחשפה, זאת אומרת דרג מדיני ידע, וכשאני אומר דרג מדיני זה אומר גם כולל שרים, ביניהם גם נפתלי בנט. כל השרים, כולל כולם, ידעו על המנהרות, ולא עשו את מה שמתבקש, גם לא עשו את מה שמתבקש, אחרי 10 ימים מרגע שהחל מבצע צוק איתן.
ולמה? כי ידעו על המנהרות, אבל לא הבינו את גודל הסכנה?
לא, גם הבינו את גודל הסכנה. פשוט קיבלו החלטה לא לטפל בהם. צריך לומר את זה, קיבלו החלטה לא לטפל. היה ברור מה המשמעות של מנהרה כזו, אני יכול לומר לך, אני הייתי בכל התדריכים לפני המבצע, כולם ידעו מה המשמעות של מנהרה שיוצאת באחד הקיבוצים בעוטף עז.
אגב, אנחנו עדיין שומעים ממש לפני מספרים על כך שהשמידו עוד מנהרה, זאת אומרת, הפעילות שם הצהלית עדיין נמשכת?
היא עדיין נמשכת, הייתה מנהרה שלא השלימו את ההריסה שלה בשטחנו, ובשבוע שעבר היא סוכלה לחלוטין.
ולא השלימו כי מה? כי השאירו אותה בכוונה?
לא, מבחינה טכנית. כן, בכוונה. היה לה מידע מודיעיני, ישבו עליה ופשוט ההליך הסתיים לפני שבוע. ולכן מה שמטריד פה זה השימוש הדי מניפולטיבי של הגורמים השונים במנהרות. זה לא אירוע שצריך להתגאות בו. וגם לשאול הרבה מאוד שאלות את אותו דרג מדיני שעל פי פרסומים זרים החליט כן לסכל תשתית ברמת הגולן לפני 3 שבועות
והשיחה נותקה לנו. ננסה מיד לחדש את הקשר. כן, איתנו שוב יוסי יהושע, הזכרת את האירוע ברמת הגולן.
נכון, ושם לא היססו לפעול כשראו את התשתית לנגד עיניהם של חיזבאללה יחד עם גורמים איראנים שעדיין לא התבססה, אלא רק היה בשלבי תכנון, החליט מי שהחליט לתקוף את התשתית. וכשידעו שיש שורה של מנהרות
מתוך ה-30 אמנם לא כולם ידעו עליהם שהם חצו גדר, אבל ידעו בוודאות על מספר רב של מנהרות שחצו גדר, וכבר היו בשטחנו, ולמרות זאת, קיבלו החלטה לא לפעול. אז כן צריך לשאול את השאלה מה גרם להם הפעם לקבל את ההחלטה, ואולי לתוות האם אלה היו שיקולים של ערב בחירות, או שיקולים...
ואתה חושב שאירועים מהסוג הזה הם אירועים שבאמת משפיעים על הציבור, מתאים את דעתו?
בוודאי, בוודאי. אני חושב, ואני אומר את זה בזהירות, שראש הממשלה הזה, אותו ראש הממשלה, ושאישר ודחה גם מבצעים אחרים, אני לא בטוח, וזה אני אומר לך משיחות עם קצינים, אני לא בטוח שהוא היה ממהר לאשר את אותו מבצע חיסול, אני קורא לו חיסול ולא סיכול, אם לא היינו ערב בחירות, זו הערכה האישית שלי, כמי ששמע קצין אחד או שניים שהציגו לו תוכניות למבצעים מיוחדים, אני לא חושב שבתקופה אחרת, אני ברמה אישית לא חושב שבתקופה אחרת הוא היה מאשר מבצע שכזה.
אוקיי.
אבל כן, חשוב לחזור לסוגיית המנהרות.
כן, אבל את סוגיית המנהרות בעצם נתניהו עצמו לא משתמש בסוגיה הזו בקמפיין.
נכון, האחרון שלא משתמש, וכנראה הוא גם יודע למה. הוא יודע לאן לא להיכנס, הוא מנהל קמפיין, זה לא התחום שלי, אבל מנהל קמפיין די טוב בהקשר, בכלל בהקשר הביטחוני. והוא לא, בכדי לא נכנס לסוגיה הזו. אני גם חושב, גם כתבתי את זה היום, אני חושב שזה היה מיותר מבחינתו של יואב גלנט להיכנס לאימות הזה, גם באימות הזה מול בוגי אלון. זה לא אימות נקי, יש יריבות שנמשכת למעלה מ-10 שנים בין השניים, יעלון רואה בגלנט כמי שהיה חבר בפורום החווה וסיכל את השנה הרביעית שלו כרמטכ"ל, גלנט מצידו רואה ביעלון כמי שלא נתן לו אפילו את ההזדמנות להתמודד לרמטכ"ל, ולכן יש דם רע.
השאלה היא עד כמה יריבות אישית שכזו יכולה לחלחל ואפילו לפגוע בסופו של דבר בביטחון ישראל, כשמדובר באנשי ביטחון.
אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, אנחנו רואים את זה במינויים, הכל אישי, אנחנו רואים את זה במינויים, כך מינויים שלמשל עשה הרמטכ"ל היוצא בני גנץ, והרמטכ"ל החדש שנכנס, גדי איזנקוט, הפך אותם, 3 מינויים דרמטיים במטה הכללי, אז אפשר לתהות, אפשר להבין שיש כאן מעבר לשיקולים המקצועיים גם...
השאלה אם זה מעבר לשיקולים המקצועיים או שזה שיקולים שהם גוברים על השיקולים המקצועיים ויכולים גם לגרום לנזק?
כן, לעתים זה יכול לגרום לנזק, כן, יש ביקורת גם כלפי הרמטכ"ל היוצא בהקשר של מספר מינויים שלא עשו טוב לצבא. לא נפגע באנשים ולא זה, בצבא כולם מכירים את המינויים האלה, ואנחנו לא בכדי ראינו את המהלכים של אייזנקוט, ואני מעריך שעד הקיץ אנחנו נראה עוד שורה של שינויים במטה הכללי. כל אחד ואופיו, בני גנץ מעדיף מינויים שבהם הוא לא, מעדיף לו להתאמת, ומי שמגיע לו בסופו של דבר הוא מאשר את המינוי, לא תמיד, את מי שמתאים, הכי מתאים לתפקיד. אצל גדי איזנקוט זה עובד אחרת. הוא הרבה יותר מקצוען בדברים האלה, הוא לא עושה חשבונות, לא אישיים, לא למי שימתין לפי פזם, או למי מגיע לו, כי היה במלחמת לבנון השנייה, וצריך לצ'פר אותו, כי הוא סבל יותר מדי. אז אני חושב שבהקשר הזה אנחנו נראה הבדלים משמעותיים בין השניים.
בוא נקווה שרק טוב יצא מכל השינויים. אני מודה לך על הדברים האלה, יוסי יהושע, כתב הצבאי של ידיעות אחרונות.
תודה.
עכשיו אנחנו רוצים לעבור לנושא אחר, עניין המפוטרים במפעל תרכובות ברום. יש כוונה לפטר כ-140 עובדים, ויש את חבריהם, מפעלים אחרים ש... מתכוונים לשבות כדי להזדהות איתם. אני חושב שנצא קודם אבל להפסקת פרסומות, כי השעון מעט דוחק בנו ומיד אחר כך.
עכשיו איתכם הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת ניסן סלומיאנסקי מהבית היהודי. חבר הכנסת סלומיאנסקי איתנו?
כן. בוקר טוב.
בוקר טוב. 140 עובדים מפוטרים. איך להערכתך תיגמר הסגה הזו? בפיטוריהם או שתחזור בחברה?
קודם כל צריך להבין שכל אדם מפוטר זה משפחה שיכול שנזרקת לרחוב. וממש צריכים להסתכל על זה במשקפיים של פיקוח נפש. שאסור, אם אפשר, אסור שזה יקרה. זה כנקודה כללית, וכל מי שעבר, קרא את פרשת, למד את פרשת השבוע, בכל כיוון שרק אפשר. אומרים, אנחנו רואים כמה מסוכן ואסור לנו לאפשר מציאות כזאת שמשפחות יזרקו לרחוב, לא יהיה להם יכולת להתפרנס. גם ככה אני לא יודע כמה הם מרוויחים, אבל ודאי שאסור שזה יקרה.
עיקר הטענות זה שמדובר בחברה שהם משאבי כולנו בעצם בה הם משתמשים, וזו חברה שנחשבת לרווחית מאוד, ובכל זאת הם מחליטה לפטר.
אז קודם כל אמרתי באופן כללי, עכשיו צריכים להיכנס לעניין עצמו. עכשיו, ויש כאן דילמה, או כאן יש שני צדדים. מצד אחד, המדינה כמדינה, יש לה בעיה גדולה להיכנס לסיטואציות כאלה, כי הרי יש לצרנו הרבה מאוד, הרבה מפעלים או עסקים שפושטים את הרגל, לא מצליחים או לא מתנהלים טוב, ואם המדינה תיכנס לכל חברה כזאת, או לכל עסק כזה, או לכל מפעל כזה, זה בלתי אפשרי, אסור למדינה לעשות את זה, וברגע שהיא נכנסת פעם אחת, אז המפעל הבא, פרטי, שיהיה לו קשה, או יפשוט את הרגל, או לא יצליח, יבוא למדינה ויגיד, אם נכנסתם לחיל ונתתם כסף, למה אתם לא נותנים לי? וככה כל זה, המדינה, מהצד האחד, אסור לה להיכנס לזה. קצת שני, כמו שאמרנו, אסור לנו לאפשר שאנשים יזרקו לרחובות. עכשיו, בנושא של חיל, יש לי תחושה, אני אומר זה שוב כתחושה, ש... הפיתורים האלה נעשים לא על רקע ענייני, אלא על רקע שונה לגמרי. אנחנו הרי חיל מרוויחה הרבה מאוד כספים. וברוך השם, אני לא צרה בזה שחברה מרוויחה כסף, וזה בסדר גמור, אוי ואבוי אם זה לא יהיה כך. אלא מאי? היא מרוויחה כסף בעיקר מאוצר טבע של המדינה. ועוד, איך אומרים כבר, מזה שנים, באמת, אני חושב שזה עוד היה בתקופה של בייגה שוחט, כשר האוצר, מפלגת העבודה, שמכרו את אוצרות הטבע של מדינת ישראל בנזיד עדשים. כלומר, מכרו את זה לחמש משפחות שהיו אז ברי אחי, בעלי יכולת, שבמחיר, באמת, בנזיד עדשים, כל אחד רכש את האוצר טבע אחר של מדינת ישראל, עושים רווחים עצומים, כאשר האוצר טבע הזה שייך לעם ישראל, שייך למדינה
כן,
כולה.
כן, אבל יתרה מזאת...
אבל הבא היום המדינה כן. רוצה לשנות את מערך התמלוגים, ולגבות מהם יותר תמלוגים, כדי שכל עם ישראל גם ייהנה מאוצר הטבע הזה של ים המלח. ואני מניח שבמסגרת המערכה הזו, יכול להיות שזה...
זאת אומרת, הם מפטרים עובדים כדי שיהיה להם איזשהו מנוף לחץ כדי להקל על עצמם. אבל לפני שמדברים אולי על דיווידנדים יותר למדינה עצמה, למה לא לדבר על יותר מס? למה לא לדבר על לקחת להם אולי חלק לפחות מהטבת המס?
תראה, גם זה אפשרות. כשאנחנו מדברים על תמלוגים, אז יש ראייה כוללת. תראה, זה ויכוח גדול שקיים, בנושא של מס חברות. האם אנחנו רוצים להוריד את מס החברות על החברות כדי להביא כמה שיותר חברות שישקיעו במדינת ישראל ויביאו תעסוקה ובסך הכל המדינה מרוויחה מזה, או להעלות את מס החברות? אני חושב שבראייה הזאת אנחנו צריכים לנסות כן למשוך חברות, כי אתה לא יכול להטיל מס חברה מסוים על חברה אחת ועל חברה אחרת מס אחר. זה צריך להיות אחיד. ואם אנחנו רוצים למשוך חברות, אנחנו צריכים, איך אומרים, להוריד את מס החברות, אבל צריכים להבין, כל חברה כזאת, כל העובדים שבה, משלמים כולם מיסים, כמו כל אחד מאיתנו, יכולים להגיע גם עד 50%.
זאת אומרת, מי שנהנה מזה זה רק הבעלים. עכשיו, השאלה היא המעשית, מי אמור לקחת את המושכות בסיפור הזה לידיים, ולהתחיל בכל זאת לייצר איזשהו דיאלוג עם החברה?
אז אם אני צודק בתפיסת הראייה שלי, וחיל משתמשת בעובדים כדי ללחוץ על מדינת ישראל, אז המדינה צריכה להיכנס לעניין, והמדינה צריכה להציב אתגר הפוך. ככל שאתם תלכו בדרך הזאת, לא רק שלא נלחץ, אלא הפך, נדרוש הגדלת תמלוגים.
אבל בינתיים זה לא נראה שמישהו באמת עושה משהו פרט לסטטוס שכותב ראש הממשלה.
אני לא יודע להגיד לך, כי אני כרגע לא מצוי בזה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת בחירות, ולכן גם ועדת הכספים לא פעילה בתחומים האלו. אם כי אני הגשתי בקשה, היום כל דיון שאני רוצה לקיים בוועדת הכספים, אני צריך לקבל אישור של ועדת הסכמות. Mm-hmm. ועדת הסכמות מורכבת מראש הקואליציה וראש האופוזיציה. והגשתי בקשה לקיים דיון בנושא של חיל בוועדת הכספים, ופניתי לוועדת ההסכמות, ואני ממתין לתשובה שלהם.
זאת אומרת, ואז ברגע שיש, חיובית, ברגע שיש דיון בוועדת הכספים, אז מה, אז יש לכם בוועדה כוח על החברה, על חברת כימיקלים לישראל?
בתקופה כאן, אין לנו כוח ממש, אבל יש לנו כוח להפעיל לחץ על שני הצדדים להתקדם.
אוקיי. קודם כל,
יש לנו כוח להפעיל על הממלכה.
הנקודה הזאת ברורה. קצת פוליטיקה, אפשר לדבר איתך?
בוא תנסה.
או שאתה נמנע מפוליטיקה.
בוא ננסה.
מה אתה אומר על מצב האסקרים? יש איזושהי ירידה לבית היהודי. מה ההסבר שלך לזה?
נאמר ככה, עברנו לפני שבוע וחצי, אני קורא לזה מגה פיגוע. ויכול להיות שזה היה קשה ששבר את גב הגמל, אבל באמת היה בתוך הארדקור, כלומר הגרעין הקשה, של הבית היהודי היה התנגדות טוטלית. ובאמת, ברוך השם, הדבר סודר והופקו הלקחים, ומי שהיה צריך הודע גם בטעות.
אבל עושה רושם שהציבור פחות
רק
סולח.
רגע, רק שנייה. ואני אומר, המגה פיגוע הזה גרם לירידה, אבל אני חושב שאנחנו כבר הצלחנו להתייצב, לפחות לפי מה שאני רואה בסקרים של סוף שבוע שעבר, סוף השבוע שהיו, אז חזרנו כבר ברוב הסקרים ל-13 מנדטים, כלומר, התייצבנו והתחלנו לעלות במנדט אחד.
אבל עושה רושם למי שמסתכל על הסקרים, שדווקא אלה שעזבו, הלכו לכיוון הליכוד, למרות שהמחאה שנשמעה היא יותר מהתורניים שבציבור הדתי-לאומי, זאת אומרת, מה שהיינו מצפים אולי לראות את המנדטים האלה במפלגות אחרות, אז האם יכול להיות שזה לא רק אותו מגה פיגוע, אולי משהו בכל יכול של בנט התמוסס לו פתאום, ואנשים אמרו, רגע, אולי עדיף לנו לחפש אלטרנטיבה?
תראה, המגה פיגוע גרם לזה שחלק הלכו לכיוון אלי ישי, חלק יותר גדול הלכו לכיוון הליכוד, ואני חושב שאת כל אלה, אני פחות רואה באזורים שאני מתעסק ומטפל, איך אנשים שבחרון אף, מה שנקרא, אמרו, אנחנו עוזבים וכולי, והחזירו את השלטים ואת הכל, באו עכשיו ההפך, וחוזרים חזרה ולוקחים את השלטים, אתה רואה חזרה, כן, זה מה שאני קורא לזה התייצבות, צריכים לבלום, ועכשיו להתחיל לטפס למעלה, ואני מקווה שנחזיר עטרה ליושנה, ונחזיר גם את אלה ש...
תיזהר לא לעשות קמפיין למפלגה אחרת, אתה יודע, עם המילים האלה. כן.
ואלה שלחו לאותה מפלגה, וגם אלה שלחו לליכוד, ואני חושב שגם נמשיך, איך אומרים, להגיע לצעירים שהם מגיעים אלינו בהמונים.
אבל השאלה היותר חשובה אולי שצריך לשאול פה, ושאולי גם ציבור המצביעים שואל, האם זה מפלגה של כולם, או שיש פה שליט אחד יחיד שעושה מה שהוא רוצה וכולם שרים למרותו? כי אם זה לא היה כך, אז אולי הטעות הזו הייתה נמנעת.
אז זה שאני אומר, אתה צודק, והמגה פיגוע הביא באמת בנושא הזה שאתה אמרת עכשיו לשינוי טוטלי. זאת אומרת, עכשיו זה כבר לא מה שהיה, וכבר אין אנשים שקופים, ויש עכשיו התייעצויות דחופות, לפחות פעם עם פעמיים בשבוע שאנחנו יושבים כל הנבחרים ויחד עם נפתלי. כלומר, זה הביא לשינוי גדול מאוד בדיוק בנקודה שאתה מדבר. ואתה צודק, לו זה היה קורה קודם...
זאת אומרת, אמנם הוא לא מתנצל, אבל הוא מבין את הטעות.
לא, והוא אמר, הוא דה במפורש, הטעות, ומי אז...
אבל הטעות, הוא מבין שהטעות בהתנהלות, ולא רק במהלך?
גם זה וגם זה, כן.
אוקיי, אז אולי באמת משהו
משתנה. דבר חשוב הזה, אני אומר, אז יצא גם דבר חיובי מהמגה פיגוע, אבל אני מקווה שעכשיו באמת נחזור ונתייצב, וגם בכיוון של יחד וגם בכיוון של הליכוד, ובסך הכל גם בכיוון של כל עם ישראל שיחזרו.
אולי אתה גם חושב שצריך להחזיר גם את האלמנט הדתי יותר למפלגה, או שאתה מרוצה מהקו החדש?
את האלמנט המה?
הדתי יותר למפלגה, או שאתה מרוצה מהקו החדש?
הדתי או דתי?
דתי, אני הדתי פחות מתערב, כן.
כן, אז תראה כמה הציבור, באמת המתפקדים שלנו, ציבור חכם, 77,000 התפקדו, והיו פריימריז, למרות שרק לפני שנה וחצי קיבלנו מהציבור מנדט לארבע שנים, אבל מחר הכריזו על בחירות, הלכנו לפריימריז. ותראה שהציבור בחר, תסתכל על הרשימה שהציבור בחר, הציבור בחר רשימה תורנית, רשימה ערכית ששומרת על הערכים של הבית היהודי כפי שזה צריך להיות, ונתן באמת, אם תסתכל על הרשימה, ממש רשימה, איך אומרים, תורנית, ציונית, לאומית, גם אוהבי תורה, גם אוהבי ארץ ישראל. תראה את הרשימה.
מה בקודם, תורה או ארץ ישראל?
מה?
מה בקודם, תורה או ארץ ישראל? יכול שזו שאלת המפתח.
לא, אצלנו יש עם ישראל, ארץ ישראל, לעם ישראל, על פי תורת ישראל, שלושת האלמנטים האלה.
אז יכול להיות שחלק מהמצבים היו מעדיפים סדר אחר.
אף אחד לא מקדים, כי שלושתם ביחד, זה אותו מרכיב.
אוקיי.
לא בא, מישהו בא ואומר מה יותר חשוב. נניח תורת ישראל או עם ישראל.
אתה אומר דרך ארץ קדמה.
גם זה, אבל כל שלושת המרכיבים האלה הם, איך אומרים, מרכיבים שמאהבים את האחד.
כי נדמה לי שבמפלגת יחד, באמת זה קודם תורת ישראל ואז ארץ ישראל, אולי זה הבידול שלפחות חלק מציבור הדתי-לאומי מוצא אצלם, ואולי מעדיף את זה כך.
ביחד מצאנו, לפחות לפי הפרוספקטים שמחלקים, לפחות נגיד הרבה דברים, אבל פחות שתי נקודות מאוד מרכזיות. א', הם לא רואים את מדינת ישראל כראשית צמיחת גאולתנו, והמשמעות היא שהם מפלגה חרדית, הם לא מפלגה ציונית דתית, כי בלי ארץ ישראל...
האמת, האמת שעדיף לתת להם להסביר את האג'נדה שלהם.
לא, אני אומר מה הם כתוב...
כן.
ודבר שני, גם בהתייחסות לצבא, הם, איך אומרים, כאילו רק מי שבטלן יכול... צריך ללכת לצבא, אתה מבין, כאילו יהושע בן נון או דוד המלך, היו בטלנים, לא למדו תורה, אז הלכו לצבא. זה נשמע כל כך משונה, וזה לא הציונות הדתית. אני אומר, אז שוב, מי שרוצה מפלגה חרדית, בכבוד, אני מעדיף שילכו לאלי ישי, כי בסך הכל הם מפלגה ימנית, נגיד.
כן.
אבל מי שמחפש מפלגה ציונית דתית, אז הבית היהודי זה הפתרון, זה אומר, הבית.
עדיין זה הבית של הציונות הדתית. אוקיי, יחליט הבא בוחר, חבר כנסת ניסן סלומיאנסקי, אני מודה לך על השיחה הזו.
תודה רבה לך ולכל המאזינים.
טוב, לצערי דברים נוספים שרצינו לא הספקנו, מקווה שנעשה את ההשלמות מחר. תודה ליאל איבר שאחר בפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נשתמע אתכם בעזרת השם גם מחר ב-9 בבוקר. עד אז, שיהיו לנו רק חדשות טובות והרבה. כל חי תמיד איתי, כל חי.